ברכה, אנחנו ממשיכים בעצם מה שהתחלנו בפעם שעברה, נושא של תורת הקוונטים וספר יהושע, ואני רק אזכיר לכם בכמה מילים, בקצרה, אלה שמצטרפים רק עכשיו והכל, אז אני בכמה מילים אגיד על מה דיברנו פעם שעברה. אנחנו מדברים שבספר יהושע, בפרק י', מדובר על נס הכי גדול שהיה אי פעם בהיסטוריה, שבשמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, זה סדר גודל של אין כדוגמתו, ומשהו אדיר, משהו שהוא בלתי אפשרי, שזה באופן הגיוני שזה התרחש, או שאנחנו מדברים על זה שכדור הארץ הפסיק להסתובב, או שאנחנו מדברים על שמש וירח שאכן הפסיקו לזוז, אבל זה הנס. יש שלוש דעות שאומרות מהו הנס, אברבנאל שאומר כפשוטו, רלב"ד שאומר שזה בעצם אינטנסיביות של אירועים, היה בדרך של נס, ככה שהיה נדמה להם כאילו השמש והירח עצרו מלכת, ותפיסה של מהר"ל, שהוא מסביר שליהודים היה נס, ולגויים שהיו מסביב לא היה נס, והם בשבילם חיים הלכו כרגיל, ואנחנו נתעכב כמה שיעורים על הנושא הזה של מה התכוון רבינו המהר"ל כשאמר דבר כזה, שאנחנו מכירים את הרעיון הזה גם ממדרשים, גם מגמרות, יש של, כמו שהיה במצרים, ליהודים מים היו מים, ולמצרים אותו כוס מים היה דם. אנחנו ננסה להבין את זה. בכל אופן, דיברנו בפעם שעברה על אפקט הצופה בתורת הקוונטים, ובשני מילים אני אחזור על הרעיון מה זה אפקט הצופה. אולי קודם הקדמה קטנה כזאת. הרבה פעמים מה שיהדות אומרת, אומות העולם מתייחסים אל זה בזלזול או בצחוק באופן גלוי כזה, צוחקים עלינו, מבקרים אותנו, ואחר כך לוקח עוד איזה לפעמים 2,000, לפעמים 3,000 שנה, עד ש... פתאום מגלים שמה שיהדות אמרה זה ודאי נכון. אפשר להביא המון דוגמאות לזה, בין שזה מדובר על בריאת העולם, שכל העולם היו אומרים שהעולם היה תמיד קיים, ואנחנו אמרנו שהעולם נברא, בין שזה מדובר על שבת, שכולם צחקו עלינו, מה, כל יום שביעי אתה לא עובד, אתה לא עושה שום דבר, למה, ומה הסיבה לזה? לא היה דבר כזה בהיסטוריה, בשום תרבות, בשום עם אחר, ש... יום מנוחה, וכולם ירדו אלינו, ואכן כעבור 2,000 שנה שאמרנו את זה, אנושות התחילה להתקרב, 2,500 שנה, שאנושות התחילה גם פעם בשבוע לנוע. ולמה זה פעם בשבוע ולא פעם, ומה זה שבוע בכלל? מה זה שבוע? שבוע זה מה שיהודים אמרו, שזה יהיה 7 ימים, ולא 8 ולא 6. ואין לזה בשום מקום אחר בעולם, אנחנו אמרנו את זה, שזה יהיה שבוע, וכל העולם הולך לפי הדרך הזאת. זאת אומרת, יש המון דוגמאות כאלה, שאנחנו אומרים משהו, וגויים צוחקים, ובסוף הם הולכים בדרך שלנו. אחת הדוגמאות זה על תפקידו של האדם בעולם. אנחנו כל הזמנים, כל התקופות, דיברנו על זה ש... לאדם יש תפקיד מרכזי בבריאה, בעולם כולו, בעצם קיום העולם. בשבילי נברא העולם, חייב אדם לומר, אנחנו יודעים שכל העולם קיים בזכות זה שיש עם ישראל, שיש אדם בעולם, שכמו שמדרשים אומרים שם, שקדוש ברוך הוא תנאי מעשה בראשית, אם הם מקבלים תורה מוטב, אם לאו, כאן תהיה קבורתכם, וכולי, אם העולם חוזר לתוהו, ועוד ועוד, יש המון המון אמירות חד משמעיות של מציאות שאנחנו חיים בה, תלויה בתודעה של האדם. אבל, וכשאנחנו היינו אומרים את זה, אז כמובן כולם צחקו, כאילו מה פתאום, התפיסה של אומות העולם הייתה, שהעולם הוא דבר אובייקטיבי, הוא קיים כשלעצמו, אדם חי בעולם הזה, פועל, יכול לשנות, יכול להשפיע, יכול לקלקל, אבל הוא חלק של העולם, יש עולם, ובתוך העולם יש אדם. זאת הייתה קונצפציה של אומות העולם. ואילו תפיסה שלנו שלא, אין אדם, אין עולם. הם היו, כמו שאמירה המפורסמת של שייקספיר, שהעולם הוא במה, ואנחנו שחקנים פה, באים, הולכים, וכל אחת יש כניסות, יציאות, אבל העולם קיים. והנה מגיעה פתאום פיזיקה מודרנית, והם מגלים תופעה מדהימה, שאני חושב שמה שהם גילו זה אולי תגלית הכי מרשימה והכי מזעזעת, הכי בלתי צפויה של כל מדע, אולי המצאת הגלגל, אבל גם קשה אפילו להשוות עם המצאת הגלגל. זה יותר מהמצאת הגלגל, יותר ממהפכה של קופרניקוס, יותר מכל המצאה אחרת. מה שמדע מודרני גילה זה שחומר מתנהג בצורה מסוימת שהוא מושפע או קיים בכלל בעקבות תודעה של אדם. כלומר, אנחנו דיברנו על זה בפעם שעברה, שהייתה שאלה עיקרית, מה זה בעצם חומר, או מה זה, כל החומר עשוי מאטומים, אטומים עשוי מחלקיקים, תת-אטומים, אחד מהם, אחד המרכזיים זה אלקטרון, אלקטרון, פתאום הם גילו שמה הטבע של אלקטרון, האם הוא גל או חלקיק, כמו פוטון, כן? אז בהתחלה חשבו שהוא שזה גל, שהאור הוא גל, כן, הוא מתפשט כמו גלי רדיו, כמו גלי חום, גל. ואילו איינשטיין גילה שהוא זז על ידי מנות כאלה, מנות שהם נקראים בעצם קוונטים, מנות של אור, והמנות הללו, טבע של אלקטרון, הוא חלקיק, קרפוסקולה, קרפוסקול. כן, זאת אומרת, זה משהו כמו, אפשר לדמיין ככה, כמו כדור, זה לא נכון, אבל לצורך המחשה, כמו כדור מתכת קטן. זה אלקטרון. ויש הוכחות, וזה מגלים ורואים, שהוא גם גל. הוא יכול להיות במצב של גל, יכול להיות במצב של חלקיק. כלומר, גל שהוא לא נמצא בנקודה מסוימת, אלא הוא פרוס. כמו שאנחנו ראינו את זה בסרט, אם אתם זוכרים שגלים, סרט אנימציה, אתם זוכרים? ראינו בפעם שעברה. לא ראינו פה סרט אנימציה? אוי. טוב, אז אני צריך כנראה משהו לעשות פה. לא ראינו את הסרט, הוא מאוד חשוב. תשמעו, אני חושב, אולי אנחנו נצליח, אני אנסה להסביר לכם, כאילו אולי נצליח, תוך כדי שהוא, נראה. בקיצור, טבע של אלקטרון יכול להיות שאם הוא גל, אז הוא לא נמצא באיזשהו מקום מסוים, אלא הוא מתפשט, הוא פרוס, כן? הגל. אתה לא יכול להגיד שגל כאן, אלא הוא נמצא בהתמשכות. ופתאום גילו שזה גם גל, גם חלקי. אוקיי, בסדר, הבנו. מוזר, אין דבר כזה, לא ידעו דבר כזה אף פעם במציאות, לא היה דבר כזה אף פעם קודם, זה מאוד מפתיע. אבל נגיד, אוקיי, גילים, יופי, גם גל, גם חלקי. כן?
זה לא, גל זה לא,
אני
לא רואה אותו?
לא, אתה יכול לראות, כמו גלי מים, כמו באדוות. אתה רואה אדוות, אבל אתה לא יכול להגיד שאדווה נמצאת כאן, אלא זה פרוס.
אין מציאות אובייקטיבית, זה רק כשבן אדם...
לא, זהו, זה חכה, זה עד עכשיו, זה דיברתי על החומר. עכשיו, מה שאתה עכשיו אומר, זה אחרי שהבינו את זה, רצו לראות איך חומר מתי קורה מעבר הזה? זה נקרא בפיזיקה, יש מושג כזה, נקרא קריסת פונקציית גל. כלומר, אלקטרון נמצא במצב של גל, ויש מצב מסוים שפתאום הוא קורס, גל קורס, מתכווץ, והופך להיות לכדור. אחר כך הוא יכול להיות עוד פעם חזרה לחזור לגל. אז מתי הוא גל, מתי הוא חלקיק, חשבו, ופתאום הם גילו משהו מדהים ביותר, משהו, כמו שמעתי קודם, זה תגלית על עצומה הכי, הכי גדולה שהייתה אי פעם במדע, לדעתי. מה הם גילו? שאלקטרון מגיב, הוא הופך להיות לחלקיק, זאת אומרת, קוראת קריסת פונקציית גל, כאשר תודעה של האדם מודדת אותו, זאת אומרת, נמצאת אותו באינטראקציה. זה נקרא אפקט הצופה במכניקה קוונטית. אפקט הצופה, זאת אומרת, שפתאום אלקטרון כביכול יודע שמישהו מסתכל עליו, וכשהוא קולט את זה שמישהו מסתכל, אז הוא הופך להיות מגל לחלקיק. זאת אומרת, זו תופעה שהיא לא הגיונית, לא יכול להיות. איך ייתכן דבר כזה? מה, אלקטרון יכול לדעת שמישהו מסתכל? לא מכשיר, לא חיה, גם לא בן אדם. אם הוא ילד קטן, הוא לא יכול לעשות דבר כזה. אם זה אדם עם פיגור, הוא לא יכול לעשות דבר כזה. מישהו שבעל תודעה. אם תודעה קולטת אותו, זה הופך להיות לקרפוסקול. אוקיי. כשניילס בור גילה את הדבר הזה, הוא הלך עם התגלית שלו לאיינשטיין, סיפר לו את זה, ואיינשטיין אמר לו שלמרות שכל החישובים שלו הם מדויקים, והכל נכון, הכל רציף, הכל משכנע, קוהרנטי, אבל זה לא יכול להיות, לא ייתכן. למה זה לא ייתכן? הוא אומר, כי יוצא לפי דבריך, שאם אנחנו לא נסתכל על ירח, ירח ייעלם, הרי ירח עשוי מגלים, הוא עשוי מאלקטרונים, אם אין תודעה, אז ירח יילך, לא יכול להיות, זה נונסנס, זה דבר שהוא לא יכול להיות. ואנחנו דיברנו על זה בפעם שעברה, כן? שאז עשו, 50 שנה אחרי זה, דיוויד מרמן כותב מאמר, שבמאמר הזה הוא מוכיח שאכן ככה זה. אם אף אחד לא מסתכל, ירח נעלם. לא יהיה ירח, לא יהיה כוכבים, מה שאנחנו מדמיינים לעצמנו, שעולם שלנו כמו אובייקטיבי, קיים כשל עצמו, ואדם בא לשם, כל זה, זה קרס. כן.
אבל איך המדע יכולים להיות בטוח שזה התודעה של האדם שאינו הופך? אי אפשר למדוד את זה.
למה אי אפשר למדוד? יש תודעה, זאת אומרת, על ידי תודעה.
אולי זה סיבה אחרת, כמו נתקלו בגל, אם אפשר להופך להיות זה.
לא.
איך התודעה נתקלה?
לא, זה פשוט. הרי אף אחד לא, אף פעם לא רואה אלקטרון, זה, נכון? אז מה זה, אז איך רואים? אלקטרון, ברגע שהוא גל, אז הוא משאיר על המסך פס, כמו גלים. אם גל עכשיו יפגע בקיר, אז מה הוא ישאיר? פס. ואם זה נקודה, שאתה יורה נקודה מסוימת, אז זה ישאיר על המסך נקודה. אז בלי שאדם בודק אותו, הוא משאיר פסים, ברגע שאתה שם מכשיר, אתה בודק אותו באותו זמן, פתאום הוא הופך להיות מגל לחלקיק. וזה דבר שהוא פנטסטי. כל מדע בדיוני זה חיוור לעומת התגלית הזאת שהם, זאת תגלית לא תיאורטית שהם חושבים תיאוריה, זה דבר שהוא מוכח ב... עם הניסויים, במעבדה, שזה אפשר, וחזרו על זה אלפי פעמים על הניסוי הזה, הוא תמיד נותן את התוצאה. אז זה נקרא שזה...
אבל בשמונה פרקים הרמב״ם אומר שהרופאים עושים טעות שהם מסתכלים, נגיד, יש אור באיזה בית, והם אומרים, זה אותו אור, יכול להיות שאחד זה השמש, אחד זה משהו, אז איך אפשר לדעת שזה ממש גרם ה...
כן, תראה, זה אפשר להגיד על כל דבר, כל דבר ככה. אני עכשיו מדבר על הקונצפציה שקיימת היום במדע המודרני. היום כל מדע בנוי, פועל, מדבר על פי הנרטיב הזה, על פי הפרדיגמה הזאת. בסדר? אבל אתה צודק, יכול להיות שאנחנו נגלה עוד משהו, אז יהיה משהו אחר. בינתיים, זאת פרדיגמה מדעית היום. גישה יסודית של כל פיזיקה הגרעינית. בסדר? זה הסיפור. ואנחנו דיברנו על זה שבפעם שעברה, שדוד מרמן, שהוא כתב את המאמר הזה על זה, הוא אומר שם, שאלו אותו, איך אתה מסכם את כל הרעיון הזה במשפט אחת? אז הוא אמר, במשפט אחת, הם זוכרים מה שם, נכון? זוכרים את המשפט הזה? המשפט היה, תסתום את הפה ותתחיל לחשב. זה אצלכם נמצא במקור 2. השם של מאמר, Is the moon there when nobody looks? Reality and the quantum theory. If I were forced to sum up in one sentence what the Copenhagen interpretation says to me, it would be shut up and calculate. עכשיו, הדבר הזה הוא מהפכני, אדיר, וכמו שאמרנו שבעצם יוצא שהאדם הוא לא פסיבי, הוא לא נמצא פה בעולם הקיים, אלא הוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, הוא יוצר את האדם, את העולם. קדוש ברוך הוא כאילו כביכול ברא את העולם, ואדם יוצר את העולם. מה ההבדל בין ברא ויוצר? שבריאה זה כשאתה עושה יש מאין. קדוש ברוך הוא ברא את יש. הוא לא ברא צמחים, עננים, חיות ואגמים. הוא ברא טוב ובו, יש. ואדם קולט את היש, בפיזיקה זה אפשר לקרוא לזה סופרפוזיציה, כן, מצב שהוא לא גל ולא חלקי, זה משהו מצב על. הוא קולט את היש האלוקי, ועל ידי תודעה שלו, הוא הופך אותו למשהו ספציפי, משהו מסוים. וזה נקרא המהלך יצירה. יש מיש. כלומר, המדרש מפורסם על כך שאדם ראשון נותן שמות לבעלי חיים. אתם זוכרים, אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא מביא לו לאדם בהמות, חיות ועופות, ושואל את מלאכי השרת, מה הם, הם לא יודעים להגיד, ואז הוא שואל את האדם, מה הם, והאדם אומר, לזה נאה לקרוא שור, וזה גמל, וזה נשר, וזה אריה. אז אנחנו אומרים, מה הדבר כזה גדול שהוא קרא לזה שמות? אלא הוא לא נתן שמות פואטיים יפים, אתה יכול לקרוא לזה כל מיני שמות, אתה יכול לסוס, אז קראת לו סוס, מה ביג דיל כזה שהוא קרא לו סוס? היה יכול לקרוא לו לשתקה, או פר, או הורס, למה אתה, אז מה קרא שמות? מה זה כזה דבר מיוחד? לא. כל העניין זה שלא היה סוס לפני שבא אדם, היו בהמות, ואדם לקח את העולם האידאיות של בהימות, ולכן גם מלאכי השרת לא ידעו איך לקרוא לזה, כי הם יכולים לחשוב רק בעולם האידאי. ואז האדם הפך את האידאה למשהו ספציפי, הוא עשה תהליך של קונקרטיזציה של האידאה, זאת אומרת של משהו נהיה קונקרטי, לא בהימה אלא חמור. לא חיה, אלא נמר. וזה נקרא שונתן שמות. וחז"ל אומרים שלא רק לבעלי חיים הוא קרא שמות, אלא לבריאה כולה. זאת אומרת, עננים נהיו עננים, וההרים הם הרים, והשמש והירח, זה מה שאדם קלט את זה בצורה כזאת. זאת אומרת, הוא, אם אנחנו עושים הקבלה לפיזיקה, הוא עשה קריסת פונקציית גל. בהתחלה זה היה משהו מרוח באוויר, אני רואה שאני פה פתאום נתקעתי, רגע. כן, זה היה בהתחלה כביכול מרוח באוויר, ואדם עשה את זה למשהו מסוים. לכן, כשאנחנו מדברים מושג חיות או עופות או עצים, אנחנו מבינים שאין דבר כזה בעולם. אין דבר, אני מקווה שאתם מבינים שאתם אף פעם לא ראיתם חיות, למרות שאתם הייתם בגן חיות, אבל לא ראיתם חיות. אתם ראיתם אריה, ראיתם את ברדלס, ראיתם זאבים, לא ראיתם חיות. חיה זה מושג מופשט, זה אידאה. חיה, בהמה, עוף, מה שכתוב בתורה, שקדוש ברוך הוא הביא לאדם, בהמות, חיות ועופות, אז זה מה שהוא הביא, באמת, באמת. הוא לא הביא לו את בת השחף ויונה ואת ינשוף. הוא הביא לו עופות. ואדם הפך את זה לכך וכך. בסדר, מבינים את העיקרון? זה בעצם, ככה, זאת הגישה של יהדות לתפקיד, למקום של אדם בעולם. ולכן, לפי זה, אנחנו מבינים שאם אין אדם, אין עולם. זאת הכוונה שם, שכל המדרשים, וגם אצלכם זה, הרב קוק מדבר על הרעיון הזה, אצלכם במקור מספר אחת, אומר ככה, גדולת הדת היא, גדולת הדת היא, המידה, רגע, אין את זה פה ב... אני אעשה שיתוף מסך עוד רגע. רק רגע. עכשיו, מי ששומע אותנו עכשיו באינטרנט, בזום, אתם רואים דף מקורות? יש מישהו יכול לענות לי?
כן, הרב, רואים.
יופי, מעולה. אז אנחנו במקור מספר אחד.
את העיקרון זה שיצירה, אדם לוקח את הבריאה והופך אותו למה?
כן, הופך אותו ליצירה. גדולת הדת היא המידה שהדת איננו כוח מצייר בחוג הפנימי לבד. כלומר, זה לא כוח שהדת, זאת אומרת, הדעה שלנו, תודעה, שכל האדם, כן, תודעה. זה לא משהו שאדם יכול על ידי תודעה לצייר משהו, לדמיין משהו, או לחשוב על משהו, כן, לצייר. לא, לא, אל תחשוב כך, אומר הרב, כי אם הוא יוצר ובורא כל ציורם. זאת אומרת, אומר כאן הרב שהדעת היא, שאדם על ידי דעת הוא יוצר ובורא. הרב אומר פה משפט יותר חריף ממה שאני אמרתי, כי אני מסתפינה מן לומר שאדם בורא. אבל הרב אומר פה בפירוש, כן, אדם הוא יוצר ובורא כל ציוריו, בכל החוגים ובכל ההתפשטויות. וכשנתמעטה הקומה, כלומר, כשאדם חטא, כן, תשימו לב, הרב אומר פה על אדם שהוא בורא עולמות, כן? אבל כשנתמעטה הקומה, נתמעט הדת וירד ממעלתו למידת הקטנות הדת. שאיננו יכול לברוא שום דבר, כי אם לצייר מכוח הרישום שנשאר בו מימי קדם, מתוך גדולתו וציורו, הוא גם כן מעין מעין בריאה, אבל איננו מתפשט חוץ מחוגו הפנימי. וכל הסובב הגדול של מהלך העולמים הולך הוא להשיב אל הדעת את אתרה הגדולה, אתרת גדולתו, שיהיה יוצר ובורא, מחולל ומוליד בכוחו העצמי, שזהו גדולה העתידה. רגע, אני רואה שפה יש איזושהי בעיה בקליטה. טוב, אני ממשיך בינתיים. שזהו גדולתם העתידה של צדיקים, שיהיו מחיי מתים ובורי עולמים. והכל מכוח אור הדת בגדולתו שיעיר בהם ממקור הדעה העליונה. דת עליון, הנהדר בקודש. הנה לכם כל מכניקת קוונטים בכמה שורות של הרב קוק. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה זה, זה הרעיון.
אבל
הוא טוען פה שהיום,
זה כן כאילו, אני לא בורא היום, היום מה שאני
תופס
לי זה רק שייך לי, זאת אומרת, זה לא
אומר כמו מה שאני צריך. ודאי, ודאי, מדבר על אדם פרטי, פרטי, זה אחרי חטא, אבל בזמן שהאדם הראשון היה קיים, זה היה תודעה קולקטיבית של כל הנשמות, של כל זה, זה היה באיש אחד, בדבר אחד. היום אנחנו נפלנו, ירדנו, לכן אנחנו לא מסוגלים לשנות, לעשות משהו, אבל אם כל מין האנושי פתאום ייעלם, אז ירח, גם ייעלם. בסדר? טוב. עכשיו, כל מה שאנחנו דיברנו, דברים האלה, אני מתלבט אם להראות לכם סרטון שמסביר את כל זה. לא יודע, אם אני אראה לכם סרטון, אז זה בעצם, זה כל השיעור, ואנחנו נסתכל. לא, סרטון קצר אמנם. טוב, בוא נראה, אני חושב שזה חשוב שאתם תבינו את העיקרון הזה. אז אני עכשיו מעלה סרטון. הוא קצר, הוא לא... טוב, אני אראה לכם סרטון אחר. רגע, 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 חכה, חכה. זהו. עכשיו אני אספר לכם בכמה מילים. זה סרטון ארוך, שם איזה 40 דקות, משהו, עשה אותו אדיר זיק, אתם זוכרים, אתם מכירים, אתם שמעתם את השם, זה היה פעם במאי סרטים אגדי, שהוא חזר בתשובה, והיה מישהו. אז הוא עשה סרט על נושא שאנחנו מדברים, תורה ומדע, מכניקה קוונטית וכו'. עכשיו, בסרט הזה מופיע, וכל הסרט בעצם זה מדבר שם, פרופסור ירמיהו ברנדר. זה פרופסור לפיזיקה, שהוא היה יהודי חילוני וגר ברוסיה, למד מדע, והוא מתוך מדע, מתוך לימודים שלו, של פיזיקה קוונטית, פתאום מבין שזה בעצם הוכחה לקיום הבורא, שזה תודעה, כוללת, שהיא מחוללת את כל מה שאנחנו רואים, זה דבר שהוא אדיר, משהו לא... בעיה שזה לא יכול להיות מעצמו קורה. ובקיצור, אדם חזר בתשובה, נהיה מקיים תורה ומצוות קלה כחמורה, ממש מדגדג, אני הכרתי אותו אישית, והוא עשה סרט, שהוא מסביר כל מה שדיברנו פה עכשיו, הוא מסביר את זה בצורה פשוטה לילדים קטנים. ואני, זה סרט מאוד ארוך, אז אני חתכתי אותו בחלקים מזה, אבל דברים בסיסיים הוא מסביר. עכשיו, אני לא יודע איך לעשות את זה, אני כבר יודע מה לעשות. אני רוצה להשאיר, פשוט להשאיר את את סרט, עכשיו יראו אותו אנשים שרואים עכשיו בזום, אבל אתם, אולי אני אסבב אותו, אז אתם תוכלו גם לראות. שנייה, אולי נעשה ככה. עוד רגע. דרך אגב, כל מה שעכשיו סיפרתי לכם, זה אני למדתי את זה ממנו. הוא הסביר את הרעיונות עליו, וכך אני חקרתי את זה לבד וכולי, אבל בעצם היסודות של זה, זה היה ממנו.
ירמיהו
ברנובר. פעם חשבו, כן? פעם חשבו שהוא אולי המליץ אותו להיות נשיא מדינה. הוא היה אדם עצום, גדול מאוד. טוב. אז עכשיו, רק רגע. זהו, עכשיו, אם מישהו ששומע אותנו עכשיו בזום, אתם רואים תמונה? מישהו יכול לענות לי, אם יש בכלל מישהו ששומע אותנו עכשיו, יכול להיות שאנחנו, אני מדבר, אף אחד לא שומע אותנו.
אני שומע, אני רואה את התמונה.
כן, רואה את התמונה, יופי, תודה רבה לך, יאיר. אז הנה, אז עכשיו תראו את הסרט, רק רגע. אתם עכשיו רואים פה? יופי, אז הנה עכשיו, רק... מה? רק שנייה. אתם לא תשמעו את זה, עכשיו נעשה ככה שגם אתם תשמעו. רגע, איפה פה עושה? רגע, אני צריך לעשות קודם צליל שאתם תשמעו, כי הוא פה מדבר הרבה. כן, ככה. כן, יופי. זהו, עכשיו אתם רואים?
כן.
יופי, אז הנה. נו, למה הוא לא עובר? מה? לא. פה, לא?
לא, הוא צריך להיות כפה לפלייט.
ובעתיד, איזה טעם יש לבחירה חופשית של האדם בין טוב ורע? אם בעולם הדטרמיניסטי של ניוטון הכל קבוע מראש, איזו משמעות יש לתפילה או לשכר ועונש? אך כדי לזכור שהסתירה הזו מבססת על המדע הקלאסי של מאות הקודמות, המדע החדיש מעמיד את הבעיה באור חדש לגמרי. מסקנות של תיאוריית קוונטים שבטבע אין דטרמיניזם, אין החלטיות, נראות מנוגדות לשכל הישר. אפילו איינשטיין התקשה לקבל אותן. לא נוכל כמובן להסביר כאן את תיאוריית הקוונטים כולה. המדע המודרני אינו פשוט כמו משחק ילדים. זוכרים את הכדור שלנו? לפי השכל הפשוט, הכדור לא יכול לעבור בשני חורים בו זמנית, אבל ישנה תופעת טבע שכן יכולה לעבור בשני חורים בו זמנית. בואו נערוך ניסוי פשוט, שכל אחד יכול לעשות אפילו בבית. גלים במים מתפשטים במעגל. הנה גל אחד שעובר בו זמנית דרך שני החריצים. כל חריץ נהפך למרכז של מערכת גלים חדשה, והגלים משפיעים אלה על אלה, ויוצרים ביניהם צורה מיוחדת. תופעה הזו נקראת התאבקות. מתקופת היוונים היה מקובל במדע שהאור הוא שטף של חלקיקים זעירים. אך בשנת 1803 ערך המדען תומאס יאנג ניסויים ומצא שהאור מתפשט בגלים. כאשר נקרין אור לייזר דרך מחיצה עם פתח רחב, נקבל על הקיר כתם אור בצורה של הפתח. אך אם נקרין את האור דרך מחיצה עם שני חריצים צרים, לקבל באמצע פס מואר, ולצדדיו פסים חשוכים ומוארים לסירוגים. הצורה זהה בדיוק למה שראינו עם הגלים במים, כלומר תופעת ההתהפכות. ב-1905 מצא אלברט איינשטיין שהאור אינו נפלט באופן רציף, אלא במנות בדידות, קוונטי, שדומים לחלקיקים. ובכן, מעתה ניצבה הפיזיקה בפני ממצאים סותרים. מחד, הניסויים של יאנג הראו שהאור הוא גלי, ומאידך מצא איינשטיין שהאור נפלט בחלקיקים, הקוראים פוטונים. פרדוקס מוחלט. יתרה מכך, בשנת 1924 הציע מדען צרפתי בשם דברוי שגם לחלקיק הזעיר של החומר יש טבע כפול. כלומר, גם האלקטרון מתנהג כתופעה גלית. מכאן הכלילו מדענים את הפרדוקס הזה גם לגבי יתר החלקיקים האלמנטריים, פרוטונים, ניוטרונים ועוד. ב-1927 קבע המדען ורנר הייזנברג שבעולם התת-אטומי אי אפשר למדוד בו זמנית ובמדויק את מיקומו של החלקיק ואת מהירותו. המדידה עצמה משפיעה על התנהגותו של החלקיק. אין אפשרות לחזות מראש את מיקומם של חלקיקים בזמן מסוים. המשוואה העיקרית בתיאוריית הקוונטים, משוואת שרדינגר, מתארת רק את הסיכויים למיקומם. אנחנו קוראים לזה גלי הסתברות. קשה מאוד להסביר את תיאוריית קוונטים על רגל אחת, אבל אולי נוכל לקבל שמץ של מושג על ידי תיאור של המדען האמריקאי ריצ'רד פיינמן. הניסוי משתמש ברובי אלקטרונים המסוגל לראות חלקיק בודד אל לוח צילום. בין הרובי לבין לוח הצילום מוצב לוח עם שני חריצים
צעדים. תחילה שנראו כמה אלקטרונים בודדים בזה אחר זה, כאשר רק חריץ אחד היה פתוח. האלקטרונים פגעו בלוח הצילום ויצאו פס מואר מול החריץ הפתוח. לאחר מכן נראו כמה אלקטרונים בודדים בזה אחר זה, כאשר שני החריצים היו פתוחים. והנה, האלקטרונים השאירו עקבות בצורת פסים מוארים וחשוכים לסירוגין. עקבות אלה אופייניים לתופעת ההתהפכות של גל העובר דרך שני החריצים.
מכאן מתבקשת המסקנה שכל אחד מהאלקטרונים עבר בשני החריצים גם יחד. זה לא יכול להיות, אבל זו עובדה. באחד הצילומים יש לנו הוכחה שאלקטרון מתנהג כמו חלקיק, ובצילום השני הוא מתנהג כמו גל. איך יכול האלקטרון לעבור בשני החריצים בו זמנית? אם אמרנו שאלקטרון הוא חלקיק גופיפי שאינו יכול להתחלק לשניים, ואולי נוכל לגלות באיזה משני החריצים עבר האלקטרון באמת? לא. מסתבר שאם נציב גלאים ליד כל חריץ, נמנע למעשה את התנהגות האלקטרון כגל ונכפה עליו התנהגות של חלקיק. מכאן אנחנו מגיעים למסקנה מרחיקת לכת. הטבע משנה את התנהגותו כאשר האדם צופה בו. כאשר קיים אדם המודד את התופעה, מתנהג האלקטרון כמו חלקיק. וכאשר האדם איננו צופה בו, מתנהג האלקטרון כמו גל. המדען יוג'ין ויגנר הוכיח שהשינוי בהתנהגות האלקטרון לא יכול להתבצע על ידי מכשיר או על ידי בעל חיים שאינו אדם, אשר אין לו בחירה חופשית. עצמים דוממים משנים את התנהגותם רק כאשר אדם צופה בהם. במילים אחרות, העצם נהפך לגלי הסתברות הממלאים את החלל כולו ומעידים על גודל ההסתברות שהעצם יימצא ברגע מסוים בנקודה מסוימת ושיהיו לו תכונות פיזיקליות מסוימות. רק לאדם ישנה בחירה חופשית שהיא אינה כפופה לחוקי הטבע. אפשר להבין מכך שעצם ההתבוננות האנושית
היא המקדש
שצפה
בעצם. אין עצם, זה קיים כלל מבחינה מדעית. אבל תורת הקוונטים מובילה למסקנות עוד יותר משמעותיות. הרי אם אמרנו שצפיית האדם גורמת לגל ההסתברות לקרוס ולהפוך לחומר, האדם נהפך למעין שותף ביצירת המציאות. אפשר לראות בכך מעין החזרת העולם ממצב של תוהו ובוהו למצב של סדר. האדם נעשה שותף למעשה הבריאה. זוהי מסקנת הפיזיקה, יותר מ-2,000 שנה אחרי המדענים היוונים העתיקים, 300 שנה אחרי ניוטון. מדהים, מדהים, תלוי למי.
לא עובד טוב. עכשיו אני צריך למצוא את הדרך, איך אני חוזר.
לא, אולי זה נשאר, פעם אחת שראית, אחר כך זה נשאר.
עכשיו... רגע, רגע... אני לא יודע איך אני חוזר ל... רגע, סטופ שיירינג. כן, עכשיו סטופ וידאו. יופי, זהו, חזר. טוב, עכשיו חכו, אני רוצה להסביר לכם קודם בכמה מילים את מה שראיתם ומה העיקרון של זה. מה שאתם ראיתם בעצם זה המחשה. זה לא שכשאתה לא נמצא בחדר, אז שם יש הכל גלים. כי ישנה תודעה כוללת של האנושות, של האדם, באופן כללי. תודעה הזאת, היא מחזיקה את העולם בצורה כמו שאנחנו רואים אותו. זאת עולם הוא חלקיקים בעצם, כל מה שאתם רואים זה חלקיקים, זה לא גלים, כיוון שיש תודעה כוללת, זה גם אתה לא תהיה בחדר, זה עדיין נשאר ככה. אבל אם אין תודעה כוללת של מין אנושי, אז כל העולם אכן יהפוך להיות כזה כמו הדברים האלה. ועוד שנייה אחת, ומה שאנחנו, מי ששאל פה, האם זה חיות יכולות לעשות זה, או רק מכשירים ככה? לא, הוא אמר. שום דבר, הוא הביא שם את את יוג'ין ויגנר, שהוא חתן פרס נובל לפיזיקה, והוא אחד הזה, והוא הוכיח שרק תודעה, כלומר, גם בן אדם, אם הוא עם פיגור כבד, קשה, לא יכול לעשות דבר כזה. גם ילד לא יכול לעשות דבר כזה. צריכה להיות תודעה בוגרת של מישהו שמסוגל להיות צופה, מסוגל למדוד את הסיטואציה הזאת ולהגיע למסקנות כאלו וכאלו. ואז תודעה שלו היא יוצרת את העולם. כן, מה רצה להגיד?
אם כל
האנשים בעלי
התודעה,
אז הרי
יכול לצפות ונחליט שהאנשים בשירותה,
כן.
לאור התיאוריה, השמש תהיה ירוקה. כן, החומר אותו חומר, אנחנו
כן, נכון. כן, ככה זה יוצא.
בעצם הצהוב יהיה ירוק, או שזה יהפוך לירוק?
לא, לא, כל המציאות ייראה אחרת. אנחנו יוצרים את העולם. איך שהוא משתקף בתודעה שלנו, ככה העולם נראה.
זה לא, זה כאילו... זה כמו כזה, בגלל שזה סוליטיבי, בגלל שהתפיסה שלי סוליטיבית, איך אני יודע שזה באמת, אם יש חיישן שאומר משהו אחר מה שאני אומר, איך אני יודע שחשן לא צודק, ואני פשוט לא רואה משהו עקום. זאת אומרת, אולי זה תעתוע אופי,
אני מבין, אני רק רוצה להסביר לכם, כנראה לא הסברתי מספיק טוב את הנקודה הזאת. זה הראייה שם, אמנם בפיזיקה זה נקרא הדבר, האדם שמודד הוא נקרא observer, זה אמנם שם כאילו מישהו שהוא בעברית זה נקרא צופה, אבל לצפות במשהו אפשר לא רק בעיניים בצורה אופטית, אלא אתה יכול להיות צופה במרכבה. זאת אומרת, זה לא שאתה רואה שהמרכבה נוסעת עם ארבע גלגלים, אלא אתה קולט, צופה, מבין את זה. אז אובזרבר זאת אומרת, זה מישהו שהוא קולט את המציאות בצורה מסוימת. הוא קולט את זה לא באופטיק, בצורה שיכולת תעתוע אופטי, אלא בחישובים. כן, בריאה הרגילה אנחנו רואים עולם כפי שהוא, כיוון שככה, כיוון שיש לנו תודעה קולקטיבית כזאת אחת, כן.
אבל אין תודעה קולקטיבית.
יש.
כי העולם פוסט-מודרני חושב ש...
לא, 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 לא. אנחנו מדברים על תודעה, זאת אומרת, כולם יודעים, יש לנו שם common sense, אנחנו קולטים מציאות, מבינים ששחור, שחור, לבן, לבן. גוונים זה משהו שאתה צודק לכל אחד. אבל יש מכנה משותף של כל מיני אנשים, זה היגיון, אחד ושתיים ושלוש, זה כולם יודעים. יש תודה.
אבל בסוף האישות של הבן אדם ולפי החוויה שלו, הוא יראה אותו דבר, אותו מקום, יכול לראות מציאות. בן אדם אחד נכנס לחנות, הוא אומר, יש אכזרים, זה...
כן, כן, נכון. אנחנו מדברים על זה שיש מכנה משותף. אותם הדברים שבהם יש מכנה משותף, יש דבר כזה, תודעה. היגיון, תודעה, יש משהו שהוא משותף לכולם.
אז אם בן אדם הוא בטוח לגמרי, הוא יכול לקפוץ מהבניין ולעוף, הוא יעוף?
כן, אבל זה לא בן אדם, זה אדם ולא בן אדם. כשאתה אומר בן אדם, אתה מדבר על אני ואתה, אז זה הוא לא יעוף. כי אין לנו תודעה קולקטיבית שאני יכול לעוף. אבל אם מין האנושי היה קולט את המציאות שאדם עף, יכול להיות שהיה. אבל זה לא קורה, זה לא... מובן?
אבל הרבה, נגיד, הרבה אנשים אומרים היום, אין, אפשר להיות הומו, אני אישה, או אני יכול להיות גבר, אני יכול להיות...
כן, נכון, אתה צודק, נכון, אנחנו לא מדברים הרבה אנשים. אנחנו מדברים על זה דבר שנקרא מחשבה אפריורית. זאת אומרת, יש איזושהי צורת החשיבה שהיא יסודית, בסיסית, מתאימה לכולם. מה שאתה אומר, איש זה אישה ואני שחור, שמש ירוקה, זה דברים שהם דעה שלך, שלי, שלנו, של הרבה אנשים. אני מדבר עכשיו משהו של כל מיני אנשים. כולם קולטים משהו.
אז זה רק מכולם קולטים.
כן, רק.
תינוק
שאין לו תודה. לא, אז אין תודה. נכון. היום אנחנו סובייקטיביים, לכן אנחנו לא יכולים לפעול כל עוד שאנחנו סובייקטיביים. אבל הרב אומר שם, תורה בעצם מכוונת אותנו לחזור למציאות העליונה הזאת שבה יש לנו תודעה אחת, והיא מלמדת אותנו בעצם את הדת הזאת. זה העניין כאן. מה? אנחנו לא מדברים פה על הסתכלות סובייקטיבית שלך, שלי. אנחנו מדברים שיש עכשיו, היום, מין אנושי קולט את הירח כירח עגול. אז הוא עגול. אבל האם האדם יכול לשנות את זה? אני ואתה לא. המין האנושי כן, אבל מין האנושי הוא סובייקטיבי, כמו שאתה אומר. נכון. אנחנו פועלים כדי להפוך את כולם, את כל המין, כל האנושות, לדעה אחת. זאת אומרת, שכולם יקראו בשמך, כולם ידעו את שמך, כולם יהיו בדעה אחת לקרוא את שמך. זאת אומרת, זאת העבודה. זה אחד הדברים שאנחנו עושים.
וכשאנחנו נצליח לעשות את זה, אז על זה נאמר, כמו שהרב אומר שם, ותגזור עומר ויקום לך, שאדם גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים, ואנחנו אכן נשנה את העולם.
אבל זה רוב
אנשים,
זה לא, אי אפשר שכל...
נכון, אתה צודק, עכשיו אי אפשר, עובדים על זה שזה אי אפשר. כמו שאפשר, לא רוב אנשים, שכולם יודעים ששבע כפול שמונה זה 56. אין מישהו שחולק על זה.
אבל, כלומר, ברגע, הכלל זה שברגע שיש רוב אנשים...
לא רוב, לא רוב, כולם.
אבל יכול להיות שיש
בני אדם אחד עכשיו... נכון, כולם, כן, כן, כן. גם האמת היא, יש על זה אמירה, שאפילו אדם אחד יכול לעכב, יש על זה לימודים מסוימים, אבל בעזרת השם, גם כזה אחד לא יישאר. טוב, אנחנו צריכים פה לעצור, אבל כמובן אנחנו לא סיימנו את הנושא הזה. לא מצינו אותו. בעזרת השם אנחנו נמשיך לדבר ונראה את זה, בלי נדר. אבל העיקרון הוא עיקרון, אתם מבינים אותו, כן? ואנחנו, אני מציע לכם פשוט, גם תקראו את הדפי מקורות שעכשיו חילקתי לכם, סתם, תתעניינו בנושא הזה. יש המון חומר על זה, הרבה כתוב על זה. פשוט תבדקו, תקראו מה שאומרים באנציקלופדיות, ועוד כל מיני דומות, יהיה לכם... זה יהיה לכם מעניין, זה דבר פשוט מרתק. טוב, נעצור כאן.